מה העניינים, אביב?
מה המצב?
אני יודע.
כמה התגעגעת לפרקים על סייבר?
אני תמיד רוצה לעשות פרקים על סייבר, וזה שאני לא עושה
זה רק גללי.
בסייבר זה, כן, כן, בלכה.
זו התקלה. אז תכף נכיר לכם את המרואיין המאוד מעניין שלנו היום. לפני כן נגיד תודה לנותן את החסות שלנו אינטליגנייט, תוכנית היצעה ייחודית עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים, שהמטרה העיקרית שלה היא פשוט לעזור ליזמים להאיץ את הסטארט-אפ שלהם באמצעות תוכנית אישית, טיילור מייד עבור הצרכים הייחודיים שלהם. לאורך התוכנית, בשבועות שבהן מתקיימת, בכל שבוע יש סדנאות והכשרות בתחומים מגוונים במרכז העשייה הטכנולוגית והיזמית, כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק וגיוס לקוחות. התוכנית כולה מלווה במנטורינג צמוד של החברות שמשתתפות בתוכנית, גם על ידי אנשים עם הצלחה וניסיון עשיר בעולם היזמות, וגם אנשים מאינטל, בעיקר מהצד הטכנולוגי, בשונה מתוכניות דומות אחרות. אינטל אינה דורשת מניות בחברות שמשתתפות או כל תשלום אחר. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות $1,000,000 ועוסק בטכנולוגיות עמוקות במגוון תחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר ועוד, פשוט תיכנסו לאתר ותגישו מועמדות www.intel.com/ignite www.intel.com/ignite IGNITE. שלום לעידן טנדלר.
אהלן, מה העניינים?
מה המצב?
מעולה, כיף להיות פה.
אתה יודע, זה מדהים, פעם עסקאות כמו שעידן עשה רק לפני טיפה יותר מחצי שנה, היו זוכות לכותרות משוגעות, מכר את החברה שלו ב-$200 מיליון לפלו אלטו נטוורקס, והיום, אתה יודע, אוקיי.
לא, היה כותרת בכלכליסט, לא?
היה בכל העיתונים והכל בסדר.
נכון, אבל אוקיי.
אבל אמא ואבא מוכזבים, כי זה רק 200 מיליון, ואיפה, תראה את החברים שלך.
לא, אמא מרוצה, היה כתבה בגיק טיים, הכל בסדר.
היא קוראת גיק טיים?
בטח.
מה אתה אומר?
למה?
כי היא קוראת הכל, זה.
למה אתה מעליב?
לא, לא, לא נגד גיק טיים.
הוא היה אצלנו בתוכנית אפילו.
אין לי שום דבר נגד גיק טיים, כמה חברי הטובים ביותר בגיק טיים.
נכתבו עליהם דברים בגיק טיים.
כן.
בדיוק.
אז עידן, מה כאילו ברידג' קו, נכון? קראו לחברה.
נכון.
מה פיתחתם? סייבר. מה בסייבר?
כמובן סייבר. סייבר למפתחים.
אוקיי, מה זה אומר?
אנחנו הבנו, ראינו צורך מאוד גדול בלעזור למפתחים, למהנדסי תוכנה, במיוחד לאנשי דב-אופס, לאנשים שמייצרים את התשתיות בענן, ב-AWS, באמזון, לעזור להם להגן על מה שהם עושים, להגן על התשתיות שלהם. ראינו שזה חור שחור.
נשמע לי שיש כאלה מיליארד פה בבניין.
תתפלא נבות, כמעט ש...
וואלה, סינק וכל האלה?
היינו בין הראשונים. תראה, סניק באמת אחת החלוצות לעשות סיקיורטי למפתחים, אבל הם הגיעו מעולם האפליקציה. זאת אומרת, הם עוזרים למפתחים להגן על האפליקציה שהם כותבים, ואנחנו באנו מעולם תשתיות הענן. באמת סניק, אנחנו רואים אותם הולכת גם...
מתקרבת אליכם.
נכון.
אבל אתם כבר פעלו אלטו, החיים שלך יפים.
כן, שמה, פעלו אלטו חברה אדירה, זו חברת הסייבר סיקיורטי הכי גדולה בעולם, מוכרת מעל $4 ביליון.
באמת? מה שווי חברה?
תלוי באיזה יום, יאזינו לנו, אבל משהו כמו $50 ביליון.
אוקיי.
חברה ציבורית, יש, אתה יודע, למעלה מ-70,000 לקוחות. זה באמת סקייל שאני לא מכיר בעולם הסייבר.
אז מתי פתחתם את ברידג'קו?
ברידג'קו פתחנו לפני 2.5 שנים.
זריז, זה היה כל הסיבוב.
כן, זה בטח לא תוכנן, לפני 2.5 שנים.
אוקיי.
וגייסתם? ממש רשמנו את החברה.
כמה כסף גייסתם?
גייסנו $18 מיליון.
ממי?
ממשקיעים מדהימים, זה התחיל ב-NFX, גיגי לוי שהוביל את סיבוב הסיד, ואחר כך Battery Ventures, החבר'ה מהוואלי, דרמש, הוא באמת אחד המשקיעים הכי טובים.
מבין בסייבר.
ולא רק בסייבר, גם אחד במפתחים, באופן סורס, בחברות שהן bottom-up או product-led growth, והוא חיפש ממש חברות שעושות את זה, שעושות מוצר למפתחים שמגיע מלמטה.
וואלה. ורגע, אבל אתם היית פה או שהיית בגולה?
אני הייתי בגולה, חזרתי לא מזמן בסן פרנסיסקו, אחרי 7 שנים,
וואו.
מדהימות.
רגע, מה 7 שנים?
אז אני עולה חדש.
החברה הייתה קיימת שנתיים, אבל...
נכון, אבל
מה
אני
פספסתי?
אתה צודק, הגעתי לסן פרנסיסקו עם הסטארט-אפ הקודם שלי.
אוקיי.
למעשה ברידג'קו היה הסטארט-אפ השני שלי. הסטארט-אפ הראשון כמובן גם בתחום הסייבר, איתו עברתי לסן פרנסיסקו.
מה, איזו חברה זו הייתה?
פורדסקל, מאוד מאוד שונה, שם אנחנו עשינו סקיוריטי, לחברות ענק, לחברות פורצ'ן, 1000, סיסקו, הייתה לקוח שלנו לדוגמה, ושם ניסינו למצוא עובדים שגונבים מידע, אינסיידר פרטס. ואחרי 6 ומשהו שנים היא נמכרה ל-RSA.
בכמה?
זה לא פורסם.
אז הנה, זמן לפרסם.
לא בטוח.
אוקיי. למה, מה? מה היית בחברה?
אני הייתי המנכ״ל וקו-פאונדר.
אתה המנכ״ל של פורסקל.
נכון.
ומה אומרים המקורות הזרים?
זה לא משנה.
עשרות מיליונים?
בדיוק, אבל אמיתית, אני יכול להגיד לכם שזה היה... תשמע, זה היה חוויה מדהימה, ברמה אישית.
אבל זה היה חזבה קצת המחיר, לא?
ברמה אישית, זה הייתה חוויה מעצבת, מאוד.
גם כשהייתי בצבא, היה לי חוויה אישית מעצבת, אבל בסדר כל המאכזב.
זה נכון. תשמע, מה זה מאכזב? ברמה אישית, כן. ברמה אישית יצאתי מאוכזב, אני יכול לומר, אבל תשמעו, עד היום זה תשתית הסקיורטי אנליטיק של RSA.
אבל כי הושקע הרבה כסף בחברה, כמה הושקע בחברה?
גייסנו מעל 20 מיליון דולר. רוב המשקיעים החזירו את הכסף, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שאתה יודע, כי יזם אתה רוצה לבנות את הגוגל הבא.
כן.
ולכן, ברור, לא ציפיתי שזה יימחר בצורה הזאת. ועבורי זה, כמו שאמרתי, נקודה מאוד מעצבת. אחרי הרכישה, בעצם כמעט כל העובדים הצטרפו ל-RSA. אני הייתי אז בסן פרנסיסקו, היה לי משהו כמו 2 ילדים.
משהו כמו?
בדיוק.
אוקיי. נדבר על זה אחרי זה, כי...
אשתך יודעת על שניהם, או שזה כאילו...
היא תדע כשהיא... אם היא תאזין, אני מקווה.
אוקיי.
היום יש לנו ברוך השם 3 ילדים כבר, אבל הייתי באיזה נקודה שבה אני לא הצטרפתי ל-RSA, הייתי בסן פרנסיסקו, ובעצם הייתי צריך להחליט מה אני עושה.
כן.
מה אני עושה הלאה. היה לי מאוד 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 ברור שאני רוצה לעשות עוד סטארט-אפ.
שלמדתי. למה?
כמו שאתה אמרת, נבות, שהיית בצבא וזו הייתה חוויה מעצבת, אז כנראה שגם לי הייתה חוויה כזאת שהחלטתי שאני מת לקחת את כל הלקחים שהפקתי ולעשות משהו חדש. מאוד לא רציתי לעשות משהו בסייבר סיקיוריטי, האמת.
אז מה, איך נפלו גיבורים?
מה שעשיתי באמת, לקחתי חופש איזה שנה. זה, תאמינו לי שדנה אשתי יודעת, היא שמה לב. ובדרך כלל מה שעשיתי, הייתי זורק את הילדים בגן, והייתי הולך לאיזה הייק, באיזה גבעה, באיזה הר.
לא חסרות גבעות.
איפה גרתם?
ממש גרנו בעיר בסן פרנסיסקו.
בעיר עצמה.
אז איך אותי עלתה? עלית בעיר למעלה.
זה, אני מכיר כבר מזמן את כל הגבעות, לקחתי את האוטו, אמרתי, אני נוסע שעה וחצי.
אוקיי. כל פעם שעה וחצי אחר.
בדיוק, וואלה, יש הרבה מה לעשות.
לא חסר.
אתה יודע, זה מדהים. טיילתי באביב, בקיץ, ראיתי חיות, נחשים.
דובים.
מוזיקה.
Mountain lions.
זה עוד לא ראיתי, אבל ראיתי דברים, בובקט, ראיתי דברים יפים.
תראה אותך.
אבל בסוף אמרתי, טוב, מה אני עושה? אז אמרתי, בוא נתחיל לכתוב. ובאמת ישבתי עם עצמי, והתחלתי לכתוב דברים שלמדתי. למדתי בחוויה הזאת שנקראת פורדסקל, ואתה מתחיל תמיד עם החוויות הטובות, נכון? מה עשיתי? עשיתי זה, וזה היה טוב. גייסתי את האנשים ושותפים. אז אמרתי, טוב, רגע, זה לא מעניין. בוא נעשה רגע תהליך עם עצמי ונתחיל לכתוב את הדברים שפחות טובים. הדברים שאני חושב שנכשלתי בהם. ואז אתה מתחיל ואתה אומר, אוקיי, השוק. באמת השוק אז היה מאוד קטן. חוכמה של בדיעבד. אז היה נראה שוק ענק. אבל בדיעבד שוק מאוד קטן.
אבל איך אתה יכול לדעת את זה? כי הרי תמיד נורא קל לחבר את הנקודות בדיעבד. נורא קל להבין לאיפה תהיינו. איך אתה יודע, כלומר, כתבת את זה, אבל מה הלקח שנוצר מזה?
אז תראה, זה אולי קשור לנקודה השנייה שהבנתי, שלא היה בעצם פרודקט מרקט פיט. תמיד בסטארט-אפים, בפודקאסטים, אוהבים לדבר על הפרודקט מרקט פיט. אנחנו, כמו שאמרתי, היינו לקוחות מדהימים אז. היינו את סיסקו, והיינו את זוריק אינשורנס וכו'. אז לכאורה, וואלה, יש לנו אחלה פרודקט מרקט פיט, יש מוצר, הוא עובד, אנשים שילמו, סיסקו, אני זוכר, שילמו לנו משהו כמו מיליון דולר אחרי זה שנה, זה מדהים. טעות ענקית. טעות ענקית.
הפכת להיות ספק שלהם וזהו?
בדיוק. פתאום אתה מסתנבר, אתה מסונבר, אתה אומר, רגע, זכיתי, קודם כל אני מדהים, שתי סטארט-אפ מטורף, המוצר מדהים.
אף.
אז יאללה, מה עושים דבר שני? אחרי שאתה הבנת את זה, מתחילים לגייס אנשי מכירות.
כן.
ולגייס אנשי מרקטינג. ואז הם באים אליך, אומרים לך, טוב, עידן, יש לנו את הכנס הזה, ואנחנו צריכים עכשיו סיילס אנג'יניר, ואתה מתחיל פתאום לבזבז המון המון כסף על אופרציה, שרגע, וואו, המוצר שלך עוד לא מוכן. בעצם יצרת מוצר שהוא באמת טוב, אבל הוא מתאים לסיסקו.
כן.
וסיסקו לא בהכרח מייצגת את השוק. כמה כבר חברות כמו סיסקו אתה מכיר בסיקיורטי, הם עושים דברים מדהימים.
כן, זה בעיה של לא מעט סטארט-אפים. גם זה בא עכשיו לכך זה לידי ביטוי בסביבי גיוס, שאומרים לחברות, רגע, יש לכם לקוח אחד, סיסקו, חכה אחי. בואו נראה שאתה יודע למכור גם למשה.
נכון, במקרה שלנו היה גם את משה, כבר זכינו אפילו ביהו, היו לקוחות שלנו, אבל שוב, הם לא ייצגו, הם לא ייצגו את השוק, ומהר מאוד רצנו למכור ולפתח. שאלת אותי מה למדתי, אז למדתי, רגע, וואו, חכה, תדבר, תדבר עם המון המון לקוחות, ואל תלך דווקא להכי גדולים ושהלוגויים שלהם הכי סקסיים, תלך לחבר'ה שבאמת קטנים ומבינים.
וכואב להם לשלם, הם צריכים כאילו לבחור במה לשלם, על מה לשלם.
בדיוק. ואתם יודעים, גם במסע הזה שעברתי אז, אני זוכר בגבעות של סן פרנסיסקו, הגעתי גם לתובנות אישיות. זאת אומרת, מה אני בסוף יזם, זה הסטארט-אפ ראשון שלי, מה אני, איפה אני לא הייתי, איפה אני יכלתי לעשות דברים יותר טובים. ובאמת גיליתי שבדיעבד, כל הטעויות שעשיתי, ידעתי עליהן. זאת אומרת, הגאץ שלי, הבטן, הם היו שם, אני הרגשתי את זה.
מה? תן דוגמה.
אתה יודע, גייסתי סמנכ"ל שיווק הכי מדהים בסן פרנסיסקו.
אמריקאי כזה, שקוראים לו ג'ו?
מה זה אמריקאי? יותר אמריקאי ממנו, אני לא אגיד את שמו, אם במקרה הוא יאזין. אבל תשמע, אני רדפתי אחריו, חיזרתי אחריו, נתנו לו הצעה שהוא לא יכול לסרב, טעות ענקית. הוא לא בן אדם שצריך עכשיו להצטרף לסטארט-אפ של כמה ישראלים. כי הוא אוהב לעבוד בגדול.
אבל הוא לא, דרך כלל חבר'ה שבאים, באים כל הפמליה שלהם, הוא אומר לך, מה זה אני? אני לבד, אני לא שווה כלום.
נעבוד, אין לך מושג כמה אתה צודק. יום אחר כך הביא 8 אנשים, אני זוכר שהוא גם אמר לי שהוא רוצה להביא את המזכירה שלו.
ברור, תמיד.
אמרתי, רגע, וואו, לי אין מזכירה. אבל זה הכל, וידעתי את זה. זאת אומרת, שזה קרה, בזמן אמת אני זוכר שהרגשתי שוואו, משהו פה מוזר, אבל עשיתי את זה, כי אני חושב שפעלתי יותר מדי מפחד, ויותר מדי חשבתי איך זה נראה בחוץ, ומה המשקיעים יגידו.
לא חשבת גם, אתה יודע, יש איזשהו כזה fake it till you make it, וואלה, נביא את התותחים, נביא רוסטר מרשים, כולם יחשבו שאני מדהים, כי תראה איזה מדהימים יש לי, ויאללה.
לגמרי.
קסמים יקרו.
כן, בדיוק.
יש איזה טקסטבוק שאתה קורא, שכולנו קוראים, ואתה אומר, טוב, זה מה שצריך לעשות עכשיו.
כן, נכון.
אבל הבטן שלי ידעתי שלא. וזה אולי, אתה יודע, הלקח הכי מרכזי שהלכתי איתו לדרך החדשה, זה אמרתי, אחד, וואו, קצת יותר לאט, ושתיים, ממש לשמוע את עצמך, ולהרגיש מה צריך לעשות.
אז מה תיקנת בסרטאפ השני?
הכל. זאת אומרת, זה היה מאוד, זה היה חוויה מאוד מאוד שונה. קודם כל, שוק אחר, כמובן, וסוג מוצר אחר, היה לי שותפים מדהימים שמאוד היו איתי בדרך הזאת, גיא וברק.
מאיפה הבאת אותם?
גיא וברק עבדנו ביחד בפורצקל, הכרנו
מאוד. הם היו עובדים שלך.
נכון, עבדנו מאוד מאוד טוב ביחד, ברק היה ארכיטקט, אז בפורצקר, הבאנו אותו מהצבא, היה לו עוד שיער ארוך, היום אני יכול להגיד לכם, זה הטכנולוג הכי טוב בישראל, חד משמעית.
יש תחרויות? לא ידעתי, אני אלך גם כן.
נראה לי שיש, והוא באמת גאון, אתם יודעים, כשאני הייתי בן 14, לא יודע מה התעסקתי, הייתי, נראה לי מועצת תלמידים או משהו, הוא כבר סיים תואר. זאת אומרת, זה בחור שהוא... הוא מלפנינו, וגיא אייזנקוט, שהוא היה בפורצקל פרודקט.
הבן של.
הבן של, ומדהים. הוא באמת אחד אנשי הפרודקט הכי טובים, לדעתי, בתעשייה, כי הוא אסטרטג. אתה יודע, אם אני רץ קדימה, רוצה לדבר עם לקוחות, להביא, הוא רגע אומר, רגע, בוא נבין רגע מה המוצר. ויש לו ראייה אסטרטגית מדהימה, והוא ידע לדלבר, ידע לתרגם את מה שראינו, מה שהרגשנו מוצר אמיתי, ולהגיד בעיקר מה לא.
הייתם, יש לך רקע מהצבא של סייבר?
בצבא הייתי אפלאופל ב-8200, אבל דווקא בתחום הטכנולוגיה הייתי ממש בתחום המודיעיני, קבר ואז ראש מדור.
קצין בינה רשתית, מה שנקרא.
נכון, עסקתי עם מודיעין, בקיצור.
כן, עשה, קיבלת מודיעין ו...
כן, אחמד אמר משהו, העברת את זה למי שמבין מה לעשות עם זה.
אני לא אגיב, אבל לא רחוק, אבל עשינו דברים, תראו, בדיעבד ב-8200, גם הייתי סוג של יזם. עשינו הרבה דברים שם, עשינו מהפכות ושינויים, אף אחד לא, אני לא הבנתי שאני יזם אז. אבל אחרי 8200 בעצם הצטרפתי לאלביט, ובאלביט קראו לי להקים את תחום הסייבר. שלא חושב שמי שקרא לי הבין מה זה סייבר, ואני בטח לא הבנתי מה זה סייבר, ופשוט למדתי, והקמנו את כל היחידה העסקית של סייבר באלביט.
כמה שנים היית שם?
הייתי שם 2.5. ממש התחלתי, אני זוכר, הגעתי, התחלתי עם לפטופ, שגם זה לקח איזה חודש להבין לי.
תראה, מה? איך תחתום באפסנאות, ואיפה עכשיו זה?
וגם שאלו אותי איזה דרגה אני באמת, קצת מוזר. באמת שאלו אותי איזה דרגה. ואחרי 2.5 היינו כבר, לדעתי, 70 איש, ומחרנו בכל העולם פתרונות סייבר סיקיורטי, והרגשתי בעצם זה סטארט-אפ. עכשיו הגיע הזמן שיהיה לי סטארט-אפ משני.
תגיד לי, אבל אז הקמתם את ב-HQ, גייסתם משקיעים טובים.
נכון.
שותפים שלך מדהימים, אתה, בוא נראה מה יהיה. למה מחרתם? נראה כאילו שידעת מה אתה עושה, היית בכיוון.
תקופה מדהימה לגדל חברות.
כל הכוכבים מסדרים נכון, אתה יודע, כל אחד שיושב בכיסא שלך אומר, אני בונה חברה גדולה. כן. באה הצעה של 200 מיליון, אמרת, יאללה, בסדר.
לא, נבות שאלה, האמת לא תכננו את זה, באמת, תמיד אומרים את זה, אני יודע, אמיתית, במקרה שלנו, באמת לא תכננו. וזהו, אגב, היה אחד הלקחים שלי, אני חושב שבחברה הקודמת, הראשונה שלי, כל הזמן, איפשהו, חשבתי על האקזיט, נכון? אתה אומר שלא, אתה אומר, אני בונה חברה גדולה, אתה חושב על האקזיט. בגלל זה הבאתי את ה-VP מרקטינג הזה, כי הוא נראה טוב, ובגלל זה עשיתי. ופה קיבלתי החלטה לא לחשוב את זה בכלל. ובאמת, קמתי בבוקר, הדבר הכי שאכפת לי זה כמה משתמשים יש באופן סורס. באמת. והצעה מפעלו על אותו באמת הייתה מפתיע. אבל תראו, קודם כל זה כמובן הייתה הצעה מאוד יפה, שקשה לסרב לה. אבל
למה, גם כמה היה חברה גייסה?
חברה גייסה 18 מיליון דולר.
מכפיל של 10, כאילו. זה טוב.
בוא נגיד, אני אגיד משהו שלא אמרתי בשום מקום. בערב הרכישה היו לנו מזומנים, בערך כל, היה לנו סדר גודל של 12 מיליון דולר. זאת אומרת,
יכלת לחיות.
מה זה יכלנו לחיות? גם זה לפני שנתיים, תחשבו היום, היינו מגייסים סכום.
ביליארד דולר פה בניין, לעלות, לרדת, היית חוזר עם זאת.
אבל אני אגיד לכם מה, אני מאוד מאוד האמנתי, ואני עדיין עוד יותר מאמין, שבסוף, בתחום הסקיוריטי, תהיה קונסולידציה בתחום הזה. זאת אומרת, לא הגיוני שיהיה מוצר אחד שעושה א' ומוצר אחד שעושה ב', שבא פלו אלטו ואמרה לנו, תקשיבו, אתם תמשיכו לעשות מה שאתם עושים, תעשו סיקיורטי למפתחים בדיוק כמו שעשיתם קודם, אבל הפעם תהיו חלק מהקבוצה שלנו.
מי בא? איך זה קרה?
ניר צוק?
ניר כמובן, אנחנו דיברנו, אבל לא, דווקא זה הגיע ממי שמוביל את הקלאוד סיקיורטי, זה גם סיפור, אתם זוכרים, שמעתי לכם שלפני שפיתחנו, אנחנו פשוט דיברנו עם המון אנשים, ואחד האנשים שדיברנו זה מי שמוביל את הקלאוד סיקיורטי של פאלו אלטו, כי אמרתי, אני רוצה לשמוע מה הוא אומר, כי בשלב הזה, כשרק חשבנו על הסטארט-אפ, שמענו כל הזמן צורך בקלאוד סיקיורטי, ודיברתי איתו, שיחה נמשכה, אני זוכר 40 דקות, לא דיברתי איתו, ואחרי פאסט פורוורד, אחרי שנתיים, הוא שלח לי אימייל, עידן, בוא נדבר, כי הוא שמע עלינו. ככה זה בא, זה פשוט החבר'ה מפאלו אלטו שמובילים את הקלאוד סקיוריטי, הגיעו אלינו.
מה, הם משתמשים באופן סורס?
הם לא רק משתמשים באופן סורס, הם גילו שכל הלקוחות שלהם משתמשים באופן סורס.
אבל אז מה אמרו לך?
בוא נדבר.
הגעת לדבר ו?
ותראה, אני שאלתי אותם באופן מאוד ישיר, חבר'ה, אנחנו בדיוק הפוך ממכם. פאלו אלטו זה הקלאוד סקיוריטי, בוא נדבר על זה רגע, הקלאוד סקיוריטי של פאלו אלטו, יש שם משהו כמו 3,000 לקוחות. יש שם מעל 250 מיליון דולר ב-ARR, בהכנסות שנתיות. מדהים. עכשיו, מה מדהים? שלפני 3 שנים זה היה פחות או יותר 0.
כן.
זאת אומרת, הם צומחים, אז אני יכול להגיד, צמחו בטירוף. עכשיו, למה גם? כי פאלו אלטו הראשונה שזיהתה, שיש פה טרנד. ולכן הם קנו את כל החברות הכי מעניינות בעולם הזה של קלאוד סקיורטי, כולל חבר'ה בישראל, טוויסט לוקה.
כן, קנו הרבה.
אז אתה יודע, אנחנו הבנו שזה השחקן הכי מעניין שצומח הכי מהר, והם באו, אמרו לנו, תקשיב, תעשו בדיוק מה שאתם עושים. אנחנו נמשיך.
הם ישר אמרו לך, אבל מטרת הפגישה הזו, אנחנו רוצים לקנות את ברישקו, שהם קשקשו לך, בוא נעשה שוב פעולה אסטרטגי.
בוא נדבר אסטרטגי.
כן.
כן, האמת שאתה, בשלב הזה, אתה לא כל כך זוכר, אתה מרופעלה. האמת היא, שאלתי אותם, אמרתי, תקשיבו, אנחנו בדיוק הפוך. אתם הולכים לסיסו, למנהל הבטחת מידע של Fortune 1000, של החברות הכי גדולות בעולם, עסקאות שלכם זה 100,000 דולר, אנחנו הולכים למפתחים, במקרה הטוב, ומעבירים כרטיס אשראי 100 דולר. אנחנו open source, זה הפוך מה... אז מה הקשר? אז הם אמרו, בדיוק זה. זה הלבנה שחסרה בפאזל שלנו. אנחנו רוצים שפריזמה, זה מוצר הקלאוד סקיורטי של פאלו אלטו, יהיה המוצר הראשון בעולם, והיום באמת הוא כזה, שהוא מגיע גם לסיסו, גם למנהל הבטחת המידע, לביג בוס, וגם מגיע למפתח. כלומר, אנחנו מכסים את הסקיורטי בכל הארגון. ומאוד מאוד אהבנו את החזון הזה, ואמרנו שזה מה שהשוק צריך.
אבל קיבלת, הם אמרו לך, אנחנו רוצים לקנות את החברה שלך, ב-200, למה לא ישר עברת את הכביש? הלכת צ'ק פוינט, אמרת להם, צ'ק פוינט, לא תאמינו מה קרה. בא לכם לשים 400?
לא, הדברים האלה זה לא ממש ככה נעשה, ובמקרה שלנו בטח לא.
למה לא?
כי תשמע, בתחום שלנו אין ספק שפעלו על תהיה מובילה, אולטימטיבית, אין לה גם...
מה זה מובילה אולטימטיבית? אתה יודע...
יש לך משקיעים, יש לך עובדים, יש לך אימא שרוצה להיות גאה.
לא, גם אתה יודע, מסי שחק ברצלונה, הייתה קבוצה מובילה, באו פריס סן ז'רמן, ניצאו כסף, ותראה מה זה, כאילו אין בעיה, עכשיו גם הוא מחליף חולצה, זה לא, מה, אתה, יש לך...
כן, אבל עכשיו הוא לא בטוח שהוא משחק כי הוא פצוע.
לא משנה, אבל יש לך אינטרסים שלך בעלי מניות...
אחריות כלפי הרבה מאוד אנשים.
לא, זה, השאלה ברורה, התשובה היא מאוד פשוטה, זה ברור שזה הייתה גם ההצעה הכי טובה עבור החברה, אבל יותר מזה, זה באמת היה ברור שזה הבית הכי טוב למה שאנחנו עושים, והיום, בדיעבד, אני יכול להגיד שזה נכון, אנחנו באמת ממשיכים לעשות מה שעשינו קודם, האופן סורס שלנו צומח בטירוף, מאוד דאגתי מזה קודם, אמרתי, מה, איך ייתנו לנו להמשיך, אתה יודע, לתת קוד בחינם? הוא צמח פחות או יותר פי 4. מהרכישה, והיא הייתה לפני משהו כמו חצי שנה.
חבל, לא? היית מחכה, היית עושה עוד כמה אפסים שם.
לא, לא, אנחנו מאוד מאמינים שזה החיבור הנכון.
לא, אין מחשבות, אתה יודע, אני פעם שמעתי רעיון עם המנכ״ל של אינסטגרם, שפייסבוק קנו במיליארד דולר, וקרה סווישר שלו, אתה תגיד, אתה לא מצטער שמחרת רק מיליארד דולר, אז הוא קשקש את המוח, לא, מה פתאום, זה היה דבר נכון, זה, ופרק אחרי זה קרה סווישר אמרה, אחרי זה אוף מייק אמר לי, זה טעות עשיתי, הייתי יכולים כבר בבוטם. אתה לא מרגיש את זה גם כן קצת? כאילו...
תשמע, כולנו בני אדם, וכל הזמן אתה חושב מה היה קורה עם, אבל אתה יודע, אני שוב חוזר, זה לא הסטארט-אפ הראשון שלי. ודווקא בגלל זה, אני מכיר איך הדברים עובדים, אני מכיר את שוק הסיקיוריטי, ואני באמת מבין שזה הכיוון שהשוק הולך.
ורצית איקס יפה על החגורה, כי זה גם לא הסטארט-אפ האחרון שלך?
יש בך עוד סטארט-אפ?
אז א' יכול להיות, אבל זה לא, אז לא חשבתי על זה, בכלל לא. אלא פשוט הבנו שזה מה שקורה בשוק. אגב, אם פעלו אלטו לא הייתה קונה אותנו, אולי הייתה קונה מישהו אחר, פחות טוב. הם באו אלינו כי זה היה ברור שאנחנו מובילים בקטגוריה שלנו. ואז אמרתי עצמי, רגע, זה הכיוון בשוק, אם פעלו אלטו תקנה מישהו אחר.
אז צ'קפוינט, תקנו את המתחרה.
אבל אז מתחיל איזשהו טרנד של קונסולידציה. ואז דברים שאתה לא שולט בהם, דינמיקות בשוק. בדיעבד, זה פחות או יותר צדקתי, ואני רואה, אנחנו צומחים בטירוף. אני מקווה שאתם עוקבים אחרי פאלו אלטו.
מה, מי לא? כל יום. כמה כמה, אני שולח לוואטסאפ לאביב, כמה כמה פאלו אלטו צ'ק פוינט?
בדיוק, מה הוא, נה?
שתי שלוש, שתיים, שתיים אחד.
אז אין ספק שעשינו את ההחלטה הנכונה.
תגיד, כמו שאתה רואה את העולם הזה, אתה עזבת פה לפני שבע שנים, חזרת לפני כמה זמן?
חצי שנה.
מה השתנה, חוץ מהקורונה וכל הבוג'רס הזה?
קודם כל, וואטסאפ. זאת אומרת...
בארצות הברית אין וואטסאפ.
אין וואטסאפ, ואתה, יש לך את הגננת של הבת שלך, יש לך את המורה, אתה לא מדבר איתה בוואטסאפ. אתה רוצה לדבר איתה, אתה קובע איתה פגישה לעוד חודש, פה יש לי גישה ישירה למורה בוואטסאפ. זה קונספט די מדליק. זה לא היה אז.
מה, אבל לא היית בקשר עם המשפחה בארץ, בקבוצה המשפחתית?
ברור, אבל אתה לא בקשר, אתה יודע, פה אתה בקשר עם הוט. וואטסאפ שם.
בהצלחה, אחי.
כן, זה כבר. אני עד עכשיו מחכה.
בדיוק.
שיחזרו אליי. הרבה השתנה, אני חושב שכמובן המדינה יותר פקוקה, יותר צפוף, וגם כמובן מה שקורה פה בהייטק זה לא היה. עכשיו, זה לא שהתנתקתי, כן? אני עדיין הייתי חלק מהתעשייה רק שם, אבל פתאום פה, בטח שאני עכשיו באיזה קורפורט יותר גדול, אתה נחשף לממדים גם של התחרות פה על הטלנט, ואתה נחשף להיקף העשייה שהיא מדהימה. זאת אומרת, אתה מסתכל על יוניקורנים שאתם מראיינים והרבה, זה מדהים, זה דברים שלא היו פעם, הם תמיד היו צומחים בסיליקון וואלי, היום הם צומחים פה.
אבל אתה לא חושב,
דווקא... רק אני אגיד לבוא, יש פה מומחיות, לא רק בסייבר, סייבר זה נגיד היה לפני 5-7 שנים, נכון. היום יש מורכות בהרבה תחומים.
אבל אני חושב שאומר לו, כל העולם הזה של יוניקורן וכל הסיפור הזה, בסופו של דבר נמכר לפני שבוע, שבועיים, לא יודע מתי הפרק הזה ישודר, גרדיקור, ששום, הייתה, מה זה הייתה? חברה מדהימה. החברה שם עושים עבודה מטורפת, פאבל גם שכן שלי, המנכ״ל, בסופו של דבר 600 מיליון דולר, זה קיבל כזה כותרת של אכזבה. כאילו, אבל, ומה שפאבל אמר בצורה מאוד מאוד יפה, הוא אמר, חבר'ה, כל שאר השוויים שאתם רואים בסייבר סקיורטי, זה לנייר. אף אחד לא מימש במחירים האלה. אלה בכל נסקאות סקנדרי כאלה נחמדות. אז אולי כאילו זה השווי האמיתי, וכולם פה עפים על עצמם כמו לא יודע מה.
כן, זה תזה לגיטימית. קודם כל מכיר את פאבל וגרטיקור, באמת חברה מדהימה, ואני ממש שמח על הדרך שהם עשו, וזה לא פשוט להגיע לשם. אני חושב שזה די ברור. וכן, יש איזה הייפ, לא רק בסייבר, אנחנו רואים את זה בכל מקום.
כן, נכון.
זה קשור קודם כל לכסף שהוא הרבה יותר נגיש, וקרנות. זה גם לא היה אז, לפני 5 שנים שגייסתי לסטארט-אפ בראשות שלי, מי בכלל, אתה יודע, זה היום, אני חושב שהרבה יותר, לא יודע אם קל לגייס, אבל יש הרבה יותר עצה של ממי לגייס, ואתה רואה את זה גם, זה משפיע כמובן, כמובן על השווים. ואתה יודע, החברות צריכות להראות צמיחה כל הזמן, אני מניח, והן צריכות להסביר את הוולואציות שאני מסכים, לא תמיד הגיוניות.
כן, אתה יודע, אתה היום יושב בפאלו אלטו, את ה-VP בפאלו אלטו, חברה ציבורית גדולה, אתה בטח רואה המון סטארט-אפים, ובא לך כל סטארט-אפ של 5 אנשים, ואומר לך, השווי שלנו הוא 200 מיליון דולר, מה שאתה מכרת את החברה, עכשיו אתה קשה, אומר לך, זה השווי שלי, קמתי לפני שבוע. אז כאילו, מה, איך אתה מגיב לזה?
אז שוב, אנחנו מכירים, ואני חושב שבדרך כלל אנחנו שואלים שאלה אחרת, זה אחד מהלקוחות שלכם ומה הם היו אומרים עליכם. זה הרבה יותר חשוב לראות את זה ולראות את הצמיחה עם לקוחות. ובכלל, אני אישית מאמין שאני שומע, אני שומע הדוק של הפודקאסט, ואני שומע המון המון יזמים מדברים בנלהבות, ומדהים, אני שומע את זה, על המוצר, נכון? על מה המוצר עושה ואיך... ואותי בדרך כלל הרבה יותר מעניין לשמוע לא מה המוצר עושה, אלא איך מוכרים אותו.
שאלה טובה, נשאלת.
כן, כי אנחנו ישר נלהבים לדבר על הטכנולוגיה, ונלהבים לדבר על איזה בעיה אנחנו פותרים, אבל רגע, וואו, איך אתה מוכר את זה? ואני חושב שגם השוק מתחיל להבין את זה, והרבה יותר סטארט-אפים וחברות ימדדו על ה-go-to-market, על איך אתה מוכר את המוצר.
אז איך אתה חושב שנכון למכור מוצרי סייבר סקיורטי, הדור הזה, כמו שאתה יודע, שהיום באמת הסיסו הרי מוצף. הסיסו היום, בכל רגע נתון יש 200 סטארט-אפים מחוץ לדלת שלו, מחכים למכור לו מוצרים.
נכון, והוא בעצמו חושב אולי הוא יקים סטארט-אפ.
בדיוק, והוא עצמו חצי רגל בחוץ.
אז תראה, התשובה היא קלה, כי אני אלך רגע אחורה. כשאנחנו התחלנו להבין, ניסינו להבין מה אנחנו רוצים לעשות, אז דיברנו, וזה כל הסיסויים שאתה מכיר, במיוחד החבר'ה שאני מכיר בסיליקון ולי, באמת דיברנו עם עשרות, סדר גודל של 100. ואז כולם אמרו לנו, תקשיבו, יש בעיה ענקית בקלאוד סקיורטי. ובהבטחת ענן. ואז שאלנו, מה הבעיה? אמרו, תקשיבו, קנינו את כל המוצרים, כולל פאלו אלטו, מוצר מדהים, חברה מדהימה, הכל בסדר. ועכשיו יש לנו לראשונה ויזיביליטי, אנחנו רואים מה הבעיות שלנו בענן, אבל אנחנו צריכים לפתור אותם. אז איך הם פותרים את זה? הם שולחים טיקט, שולחים כזה קריאה, למפתחים, לדב-אופס אנג'יניר. עכשיו, למה? כי המפתחים הם היחידים שבאמת מבינים מה קורה ב-AWS שלך, והם בטח היחידים שיכולים לתקן את זה. יש להם מפתחות לתקן את זה.
כן.
ואז יושב כל הסיסו, הסיסויים, אומרים לך, תקשיב, הצוואר בקבוק הוא לא אצלנו, הצוואר בקבוק הוא שם, אצל המפתחים. ואז טוב, אמרנו, יאללה, חבר אותנו למפתחים. הגענו למפתחים, ומה המפתחים אומרים לך? תקשיב, די, תעזוב אותי.
גם אין לי בדג'ט, מה אתה רוצה ממני?
כן, כן, למה, תעזב ורגע בדג'ט. לא מעניין אותו סיקיורטי. עכשיו, הבנו שזה אנומליה מוחלטת. המנהל הבטחת מידע, שהוא כנראה לא החבר הכי טוב של אותו דב-אופס, שולח אותי לדבר עם הדב-אופס, אין סיכוי שהוא יקנה ממני.
כן.
הבנו שהדרך היחידה לפתור את זה, זה להגיע לדב-אופס לבד. עכשיו, איך אתה מגיע למפתחים האלה לבד?
בונה קהילה, לא?
בדיוק.
שכולם עושים.
עכשיו, אני מגיע מעולם הסיקיוריטי. מה זה סיקיוריטי? אתה יודע מה עושים. אתה קודם כל מביא את אנשי מחירות, אתה הולך לכנסים.
מפחיד, 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 אדום, אדום, אדום.
בדיוק, מתחיל בהפחדות.
כן.
אגב,
כמו ביטוח.
לגמרי.
דרך מאוד לגיטימית למכור, אבל...
בדיוק. עכשיו, אני כבר מכיר את השריר הזה, אני יודע להפחיד, אבל אתה בא לדב-אופס, זה לא מעניין אותו, הוא אפילו לא עונה לטלפון. אתה לא יכול לדבר לעולם עם מפתח בהפחדה, אתה חייב לדבר איתו באפקטיביות, ביעילות. אני אעזור לך לעשות קוד יותר מהר. זה מסר בדיוק הפוך. אז אחד אמרנו, זה מסר אחר. שתיים, איך אתה מגיע להם? הם לא הולכים לכנסים. ואם כן, זה כנסים שאתה לא שמעת עליהם. הם לא, אין להם, אתה יודע, יש את RSA conference, הכנס הסקיורטי הכי גדול בעולם.
לא, זה לא שם.
הם לא יודעים מה זה. המילה פאלו אלטו, מבחינתם, זה עיירה בקליפורניה. הם לא מכירים את חברות הסקיורטי, זה עולם אחר לגמרי. אין לך מה לבוא עם אנשי מחירות וצ'אנלים ומפיצים. הבנו שאתה צריך להגיע להם למטה, כמו שהם צורכים כלים אחרים. וזה מה שעשינו. זאת אומרת, הלכנו ואמרנו, בוא נעשה מה שנקרא product-led growth, או נגיע אליהם bottom-up. מה שחברות אחרות כמו Slack עשו, Twilio, Monday, שאנחנו מכירים, אבל זה חברות שלא עשו בסקיוריטי. כלומר, לקחנו איזה טקסטבוק, של איך הולכים מלמטה מהמפתחים, ואני צריכים להתאים אותו לעולם הסקיוריטי. זה מה שעשינו.
וזה הצליח, אבל אתה מסתכל עכשיו על חברות אחרות, שבטח באמת תייצא איתך מיליון, ואתה אומר להם, תקשיבו, תעשו פרודקט לד גרוץ, או תבואו מלמטה למפתחים וכאלה, זה בעיניך מה שמעניין היום לעשות?
אני חושב
תלוי בחברה, אני מניח. חברות שזה מתאים להם, אז כן.
נכון, אבל מה שבהחלט אנחנו רואים בעולם הסקיורטי, אנחנו קוראים לזה שיפט לפט, אנחנו רואים יותר ויותר אחריות על הסקיורטי עוברת למפתחים. כי אין לעשות שיש לך חברה שצומחת בטירוף, ומה זה יוניקורן? זה חברה שצומחת בטירוף. אז אתה לא יכול שהמנהל הבטחת מידע, סיסו, ואולי יש לו שני אנשים יחד על כל הסקיורטי, בהגדרה זה יעבור למפתחים. בטח שהתשתיות ענן היום נכתבות בקוד.
כן.
אז חד משמעית, האחריות עוברת למפתחים, ולכן אין דרך אחרת. אתה חייב להגיע למפתחים בכלים שלהם, בסביבה שלהם. הם לא תמיד, אתה יודע, שאלו אותי, משקיעים, תראו לנו את הדשבורד, נכון? תראו לנו רגע את הדשבורד.
כן.
עכשיו, אחלה דשבורד.
זה נורא מעניין, יש מחוגים וזה נראה טוב.
נכון, זה כזה, נראה טוב.
מפות.
בדיוק.
אבל אמרתי להם, עכשיו, אחרי שהראינו להם, אתה יודע, אני אומר להם, תקשיבו, הכל טוב, שתדעו שאין לנו אף משתמש שפותח את הדשבורד.
ברור.
אז אתה יודע, זה דברים שלוקח זמן להבין.
תגיד.
התרבות השימוש במוצר הראשונה.
שאלה האחרונה, כי נגמר לנו הזמן, בערך בפאלו אלטו רואים את ה-work from home, העבודה ההיברידית, מה קורה עם זה? יש שם אתגרים או ש...
אתה מדבר בתוך פאלו אלטו?
לא, לא.
אפשר לענות גם על זה? איך זה, כאילו, העובדים שלך עובדים מהבית או עובדים מהמשרד? כאילו, מגיעים פה ליגאל אלון.
ברור, אז קודם כל, חלק עובדים מהבית, חלק מהמשרד, אבל כמובן זה תלוי בגיאוגרפיה. חלק שאנחנו עבדנו מהמשרד בקליפורניה ובבית ולהפך. אבל מה שיותר מעניין זה כמובן הלקוחות, וזה מאוד ברור שצורת העבודה שבה הלקוחות שלנו, הצורה שבה הם עובדים היא שונה לגמרי מהצורה שהייתה לפני כמה שנים, וזה רק מאיץ את המעבר לענן. אנחנו רואים את זה כל הזמן.
וצריך גם פתרונות חדשים, או שהפתרונות הקיימים של פאלו אלטו על הכיפק?
הפתרונות של פאלו אלטו מדהימים, ועכשיו עם בריצ'קו בתוך ה-Cloud Security Offering, בתוך פריזמה, אנחנו באמת מכסים את כל מה שהארגון צריך, מאיך מגינים על הענן ועד איך מגינים על הקוד.
יאללה, מדהים. איזה כיף שבאת.
וכיף, תודה רבה.
עידן טנדלר, תודה רבה. ועד כאן 30 דקות פחות נגיד תודה לאינטל איגנייט, נותנת החסות שלנו תוכנית ההצעה בת 12 שבועות שמפגישה יזמים עם מנטורים בכירים מאינטל ובכלל מהתעשייה. כל סטארט-אפ שמתקבל, שזוכה להתקבל לתוכנית, מלווה במנטור אישי, יזם סדרתי מהתעשייה, ומומחה טכנולוגי מאינטל, הם דואגים למקסם את הערך שהסטארט-אפ הזה יכול לקבל מהתוכנית ומהחיבור לאינטל. כמובן, אינטל גנייט בוחרת לתוכנית סטארט-אפים עם פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים בתחום שלהם, ושיש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק הגלובלי. אז אם אתם כאלה, סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי ועוד, ייכנסו לאתר ותגישו מועמדות www.intel.com/ignite, www.intel.com/ignite.
הפרק הזה זמין בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים. עידן, תמליץ על איזה פרק, משהו שאהבת.
בתור מאזין.
כן.
כולם, אני אבל תמיד מסתכל על הפרקים של הסטארט-אפים, הכי הכי מעניין אותי.
מישהו מיוחד?
עמי
לוטבק?
עמי גל?
עמי גל, פרק לאחרונה. אחלה פרק, אחלה פרק.
חולה עליו.
אנחנו גם.
וגם עמי לוטבק. יאללה, ביי.